אוקיי. אנחנו עוסקים פה בהערה שכתב הרמב״ם באמצע ההקדמה העשירית, שהוא לפי איך שהוא הרמב״ם מציג, עמוד חכמת הקלם, שהוא עניין העברה, כן? זה שאפשרות או שכל הדברים יכולים להיות, כל מה שאנחנו יכולים לדמיין. ולמדנו שיש לו שתי חלקים של הביקורת על זה, כאילו החלק הראשון זה שהוא אומר שבשביל שזה יהיה נכון הם צריכים את כל הפיזיקה האטומיסטית המוזרה שלהם, ולכן זה קשור לזה, כן? הוויכוח בינם לבין הפילוסופים, האם יש סיבות לשום דבר בעצם, הוא מה שמאפשר להם להגיד שהכל אפשרי, בגלל שאין סיבות והכל אטומיזם, אטומים ומקרים. וביקורת שנייה, או חלק שני של הביקורת, שהוא כמובן קשור זה בזה, כפי שנגיע בסוף הביקורת השנייה, זה שהם אומרים כל מה שאפשר לדמיין אפשרי, ורמם הולך לטעון, הוויכוח היסודי שיש לו איתו הוא, אם הדמיון הוא האמת מידה, או הקריטריון להבחנה מה אפשרי, או השכל. הוא טוען, הוא מודה להם שיש יותר דברים שאפשריים מאשר דברים קיימים, מאשר אופנים שדברים קיימים במציאות, אבל המבחין בין מה אפשרי ומה לא אפשרי, הוא לא הדמיון, לא כל מה שאפשר לדמיין, אלא כל מה שאפשר להשכיל. והשכל הוא בדיוק הדבר הזה, ששם לב להוכחות, ששם לב לסיבות של הדברים. כן, זה בנפרד מהדמיון, שהוא בכלל לא יכול להוכיח, להראות, לתת סיבה לשום דבר. זה בעצם הטיעון העיקרי. אבל בשביל זה הוא צריך להעריך, הוא העריך לנו פה, להסביר לנו מה בעצם ההבחנה הזאת בין השכל לדמיון, מהו בעצם הכוח הזה שנקרא שכל, ומה הכוח שנקרא דמיון, וכפי שהצגנו את זה פעם שעברה, העיקרון הזה הוא בעצם, כמו שעמוד חכמת הקלם הוא אפשרות, עמוד חכמת הפילוסופיה של הרמב״ם הוא ההבחנה בין השכל לדמיון. אז הבחנה מאוד חשובה, ו... יכול להיות שבסוף כל הפילוסופיה כולה, כן, כל הדבר שאנחנו כל הזמן אוהבים לעסוק בו, שהוא ההבחנה בין הפילוסופיה החדשה לעתיקה, ובאיזשהו מובן, הפילוסופיה החדשה היא גרסה של הקלם, במובנים האלה, הוא תלוי בעצם בנקודה הזאת, והרמב״ם פה נותן את האקספוזיציה הכי ברורה שלו, של ההבדל בין שני הדברים האלה, אז אנחנו צריכים ללמוד את זה בצורה מאוד רצינית. והוא אומר ככה, כן? אני חוזר על מה שכבר למדנו ואנחנו נתקדם. הוא התחיל עם זה ואמר, שהוא קודם כל הוא פנה לאיש המעיין בזה המאמר, מאוד חשוב, הוא לא פונה לכולם, הוא פונה לאיש מהסוג הזה שהוא יכול לעיין במאמר הזה, כן? הרמב״ם קורא לספר שלו מאמר, שהוא, שאתה צריך לדעת את כוחות הנפש, כן? יש פה הבחנה מאוד חשובה, שההבחנה בין שכל לדמיון, שהוא בעצם ההבחנה בין הסיבות האמיתיות לדברים, לאופן שבו הם נראים, שהוא לא הסיבה האמיתית שלהם, הם לא, הדברים הם לא בגלל איך שהם נראים, ובגלל איך שאפשר להגיד האספקט, הבחינה המדומיינת שלהם, הנראית, המוחשית שלהם, אלא הבחינה השכלית שלהם. וזה תלוי בזה שיש כמה כוחות בנפש של האדם, כן? הרי את זה כבר גם אמרנו שבוע שעבר. כל הרעיון של סוגי השכלה, כל הרעיון של סוגי דרכים שבני אדם מכירים את המציאות, הוא תלוי בעצם בהנחה של יכולות מסוימות, של אפשר לקרוא כוחות הנפש או חלקי הנפש, שמאפשרים לאדם את הגישה הזאת למציאות. לכן בסופו של דבר, כל הוויכוח הפילוסופי, האפיסטמולוגי, האנתולוגי, כל הוויכוחים, כולם בסופו של דבר הם ויכוחים פסיכולוגיים, כלומר, ויכוחים שתלויים ביתיעת הנפש וכוחותיה. לכן, באיזשהו מובן, העמוד הטווח של כל הפילוסופיה היא הכרת הנפש, כן? כמו שאמרו הקודמונים בכל מיני אופנים. וגם פה זה יוצא ככה, כן? הרמב״ם לא רוצה לטעון שיש דברים פיקטיביים במציאות ודברים אמיתיים, או שיש סיבות אמיתיות וסיבות לא אמיתיות, אלא גם, ובעיקר, כן? זה נובע מזה, כלומר זה מבוסס על זה, זה לא נובע על זה, זה מבוסס על זה, שיש באדם כוחות שונים לגמרי זה מזה, כן? אנחנו לא רגילים להבחנות האלה, כן? בדיוק הסוג ההבחנה הזאת הוא בדיוק אחד הדברים שהשכל עושה, זה לא דברים שאפשר לראות, זה לא שאם נחתוך את הראש לאדם, נמצא שם איזשהו חלק אחד של שכל וחלק אחר של דמיון, גם לא בניתוח מוח או שום דבר שהנורוסיינס למשל עוסק למציאו קורלציות פיזיות לדברים כאלה, זה לא הנקודה, זה הכל הבחנה מושכלת, כן? אז זה לא דבר שאפשר להכריע באופן אמפירי, החלוקות האלה הן חלוקות מופשטות, והאריסטו אפילו בפורש, והרמב״ם בעקבות האריסטו בפורש מכחיש את זה שיש אפילו מקום לכוחות האלה בתוך הבן אדם. כאן אריסטו בעקבותיו הרמב״ם מכחישים את זה שכשאנחנו מדברים על כוחות הנפש, במיוחד על כוחות היותר מופשטים האלה, כוחות ההשכלה השונים, הם מכחישים שיש לוקליזציה של הכוחות האלה, נגיד כפי שהיום היו אומרים במקומות שונים במוח, כפי שאפלטון כבר אמר, שיש חלק מהנשמה, מהנפש של האדם נמצא במוח, או בלב, או בכליות, כל מיני דברים כאלה. אריסטו מכחיש את זה כי הוא רוצה להסתכל על כל הדברים האלה מבחינה מופשטת שלהם. אבל זה יכולת, כן? וזה יכולת שמתייחסת לתפיסת חלקים מסוימים או אופנים שונים של לתפוס את העולם, מה שאנחנו קורא לצייר, לתפוס את העולם. וכשהוא רוצה לטעון שיש אז אני חוזר לב שאני אמר, אנחנו מאוד רגילים לחשוב שכל פעולת החשיבה, כל אפשר להגיד אפילו כל הפעולות הפנימיות, כן? פעולות חיצוניות, אנחנו מחלקים אותן לפי האיבר שהם נעשים בו, לפי האובייקט שהם מתייחסים אליו, לפי אופן השינוי שהם גורמים לאובייקט וכו'. אבל איך אנחנו מחלקים פעולות פנימיות, כן? כלומר, דברים שלא יוצרים, אפילו לא דיבור, כן? הרמב"ם מאוד מאוהב בפסוק הזה, אמרו בלבבכם, על משקפכם ודומו סלע, כן? לא צריך אפילו להגיד את זה, כן? פעולות פנימיות לגמרי, במובן שהן לא פנימיות, במובן שהן נשארים במוח של, בתוך הנפש, כן? כי אז היו פעולות פיקטיביות, שהן לא עושים שום דבר, או שבאיזשהו מובן לא עושים שום דבר חיצוני. פעולות שהם כן מתייחסים למה שמחוץ לנפש, בגלל זה הם נקראים השכלה, לפחות ההשכלה היא צריכה להיות סוג של תפיסה, סוג של ראייה, כי אנחנו אוהבים את האנלוגיה של ראייה, אבל הם לא דברים שאפשר לראות, אי אפשר למצוא את כוח ההשכלה, אי אפשר לראות שהוא עושה שום דבר, בעיניים בחושים. ולכן אנחנו מאוד רגילים לתפוס את כל מה שקורה, אנחנו אומרים, בתוך המוח שלנו, כן, ככה, אלפו אותנו להגיד, בתוך המוח, כל מה שקורה בתוך המוח, אנחנו תופסים בתור סוג פעולה אחת, כן, אותו סוג של דבר, כן, אפשר ללחוץ לכפתור הזה, אפשר ללחוץ לכפתור הזה, אפשר לחשוב באופן כזה, אפשר להרהר באופן כזה, אפשר לדמיין באופן כזה, אפשר לקוות באופן כזה, כל מיני דברים כאלה. והטיעון המאוד יסודי פה, לכן אני חוזר לסגנון הזה, להתחלה הזאת, שתיים ידעת הנפש וכוחותיה, כן, הטיעון המאוד יסודי פה, כשהוא, כמובן, כשהרמב"ם אומר ידעת הנפש וכוחותיה, הוא חוזר לדה אנימה, לספר על הנפש, לאריסטו, שבו מבוארים באופן עקרוני החלוקות האלה, וכמובן יש אחריו אלף ואחד פירושים ומחלוקות איך לפרש אפילו את אריסטו, כל שכן הם מכניסים אפלטון ועוד מחלוקות בעניינים האלה, אבל הדבר החשוב שאריסטו כבר עשה, ושאנחנו, הרמב"ם מתייחס אליו פה, זה להגיד שאפשר להגיד משהו כזה, הסוג הפעולה, כן, או לכן גם הדבר הזה שפועל את זה, זה שמסוגל לפעול את זה. סוג הפעולה שאנחנו פועלים כשאנחנו חושבים השכלה אמיתית, לא אותו סוג כישרון, או לא אותו סוג פעולה, כמו שאנחנו מדמיינים, או כמו שאנחנו, אפשר להגיד, אנחנו היינו אומרים אפילו עוד דברים פנימיים, כמו מקווים, כמו מרגישים. אלה פעולות שונות ושייכים לכוחות שונים בנפש. זה לא אותו כוח, לא כל מה שקורה בראש שלי, באנלוגיה, כן, כמו שאנחנו אנחנו משתמשים במילה הזאת בראש, לא כל מה שאתה מקורא בראש לאותו דבר. וזה עוזר לנו להמון בעיות, זה עוזר החלוקה הזאת, אבל זה בעצמו דבר שצריך להשתכנע בו, שצריך לראות אותו בצורה מושכלת, זה לא דבר שאפשר לראות, וגם קצת קשה להבחין, כן, כשהוא הולך להגיד, כשאתה עושה איזשהו חיבור במוח שלך על דברים שראית, או מפרק דברים שראית, זה לא אותו פעולה בכלל, כמו הפעולה שהוא קורא לו פעולת השכל. כן? זה הדבר הראשון שאני רציתי להדגיש. זה שמדובר פה על כוחות שונים בנפש, והרמב"ם הולך להגיד, הוא אומר, אמר פה, אפשר, הם נבדלים זה מזה בדיוק כמו שני בני אדם, כן? רחוקים לגמרי זה מזה, זה לא סתם מבחנות שאנחנו מבחינים בתוך אותו דבר. זה רק שהעיניים, החושים, ולכן גם הכוח הדמיון, שהוא עיניים פנימיות, הוא מחלק דברים רק כשהם גופים נפרדים, כן? הוא יכול לראות בן אדם אחד, בן אדם שני. אצל השכל, דברים שעושים דברים שונים, למרות שגם העשייה וגם הדבר שאנחנו במילה לומדים שהם דברים שונים שעושים את זה, הם דברים מופשטים, אי אפשר לראות אותם. אבל הם שונים זה מזה לגמרי. זה כבר הדבר שקשה לנו לתפוס, כי אנחנו רגילים, אוקיי, זה כל דברים פנימיים בתוך הראש, אחד יש לו פילוסופיה בראש, השני יש לו תיאטרון בראש, כן? הרמב"ם טוען לו, הראש שלך יש לו כוח פילוסופיה וכוח תיאטרון, כן? אם אנחנו נקרא לדמיון תיאטרון, בעקבות אפלטון, שאמר שזה אוהבי המראות והקולות, כן? שהוא חושב על תיאטרון. הם לא אותם בני אדם, כן? בשפה הפלטונית אנחנו אפילו אומרים לא אותו נפש, לא אותם נפשות, כן, לא אותו אני, אפשר כמעט להגיד. לא, אבל הרמב"ם, בעקבות אריסטו משתמש בשפה לא אותו כוח, כן? זה לא אותו כוח לא אותו דבר, לא אותו חלק בנפש שמסתכל בתיאטרון, שנהנה מזה, שמבין את זה, הוא אותו כוח שמסתכל בפילוסופיה. הם עושים שני דברים שונים, ולכן למה לחשוב שהם אותו דבר? רק כי אתה מבלבל, אתה לא יודע את ההבחנה. אם אתה לומד את ההבחנה, שזה בעצמו השכלה, אתה לומד שהם דברים שונים. אז זה הדבר, הנקודה הראשונה שלא הדגשתי פעם שעברה, אני מדגיש את זה עכשיו, כן? אחר כך, הרמב"ם מתחיל בזה, ועל זה כבר דיברנו בשבוע שעבר, הדמיון הוא לא מה שמייחד את הבן אדם, זה משהו מאוד חשוב, כן? לכן, נובע מזה, אם אנחנו יודעים לחלק את הכוחות הפנימיים האלה לדברים שונים, אנחנו אומרים, יש דמיון ויש שכל, והעיקר מה שאנחנו צריכים להגיע זה, להגיע להשכיל מה בעצם הפעולות השונות האלה, אפילו ההפוכות, כפי שהוא אומר. אבל מקודם הוא עושה, נותן לנו הקדמה של, גם של פסיכולוגית, כלומר של תורת האדם, כן? הוא אומר, כולם רגילים לדבר לאדם בתור חיה הוגה, חיה חושבת, אדם הוא דבר שיכול להשכיל, סוג בעל חי, סוג דבר שיכול להשכיל, על לא לערבב את זה עם הדמיון. זה שבן אדם יכול לדמיין, זה לא מעניין. זה לא מה שמייחד את הבן אדם. גם בעלי חיים, הוא אומר, גם בעלי חיים, לפחות חלקם, לפחות הבעלי חיים השלימים, לא משנה. הרבה בעלי חיים מדמיינים גם, כמו שהבן אדם מדמיין, ולדמיין הכוונה, אותו דבר, אותו כוח, שהולך לפרט בדיוק מהו, שיכול לעשות את רוב הפעולות שבני אדם חושבים שהם השכלה, כן? זה מה ש... ולכן אותם בני אדם הם באמת לא בני אדם, כן? זה הרי כל הדבר הזה הוא בעצם בשביל להסביר את הדבר היסודי בכל הספר הזה, שכבר מההתחלה דיבר על זה, שזה מהו האדם. אדם הוא הצלם אלוהים, כן? שזה היכולת השכלית שלו, ולא היכולת הדמיונית שלו. זה בכלל לא בן אדם, זה בהמה יש לו גם. יכול להיות שזה נצרך, כן? בדיוק כמו שנצרך לאדם כוח הצומח שלו, בלי זה אתה לא יכול לחיות, ולכן אתה לא יכול לחשוב גם, בסדר, זה יכול להיות נצרך, אבל זה לא ההגדרה של בן אדם, כן? עכשיו, אז זה שייך לעניין של המוסר, כן? לעניין של תורת המוסר או תורת הנבואה, שמדברת על איך להיות אדם שלם. אדם שלם הוא לא אחד שיש לו את הכוח הצומח, או כוח המרגיש, או כוח הדמיון הכי טוב, אלא הכוח השכלי. זה מה שנקרא באדם באמת, כן? ההגדרה האמיתית של אדם זה הכוח השכלי הזה, שהוא לגמרי דבר שונה מהדברים האחרים, כן? עכשיו, מהו בעצם הדבר החשוב שהוא אמר על השכל, כן? אז אני חוזר על הדברים, ואחר כך, הוא מביא על זה, בוא נראה כמה דחוק אנחנו יכולים להגיע לפה, כן? הוא אומר ככה, לפי הספירה שלי והספירה של הרב שם טוב, כתובים בו פה שלושה דברים בעיקרים על השכל. ראיתי שהמהדורה של הרב גרשון, אני מחלק את זה באופן שונה, אני חושב שהוא טועה, כי כתוב פה המילה שכל שלושה פעמים, והרמה המשפטים שלו מדויקים. אומר השכל, כן? וזה כי השכל. מה השכל עושה? הדבר הראשון שהשכל עושה, זה מבדיל. מבדיל בתוך דבר אחד, אנחנו רואים, החושים שלנו, ולכן גם החושים הפנימיים שלנו, זה שאנחנו יכולים לזכור שנינו משהו וכו', רואים רק דברים שלמים, אפשר להגיד דברים של חומר וצורה, וגם דברים שמורכבים בעוד אופנים, כן? אפשר לדמיין, לפחות מורכבים מחומר וצורה, כן? יש עוד הרכבות לפעמים, אבל כמו כל הדברים שמתחת לגלגל הירח, מורכבים מארבע יסודות, אבל אנחנו יכולים גם לראות את הירח, שהוא לא מורכב מארבע יסודות. אז זה לא כל כך חשוב, העניין ההרכבה הזאת של ארבעת היסודות. עיקר ההרכבה שמדבר על זה ההרכבה של כל דבר שאנחנו רואים, כל דבר שאנחנו יכולים לראות, ולכן לדמיין, הוא דברים מורכבים לפחות מחומר וצורה, כן? ולא רק זה, לכפי שהמפרשים רמזים פה, אנחנו יכולים גם לדמיין בין עצם ומקרה וכל שאר 10 מאמרות, כל שאר הקטגוריות, כן, אנחנו יכולים להגיד, זה דבר, וזה בעצם הדבר השלישי שהוא אומר, אז אני לא בטוח שזה נכלל בזה, אבל אנחנו, כפי שהוא אומר, הדמיון הוא דבר, הוא כוח מחלק, הוא כוח מפריד, בתוך דבר אחד, סליחה, השכל, השכל הוא כוח מפריד, בתוך דבר אחד שהחושים או הדמיון נותנים לו, הוא מוצא המון דברים, הוא רואה שיש פה צורה וצורה וחומר, באופן ראשוני יש פה ארבעה סיבות לכל דבר, כמו שאריסטו אמר, יש שלושה סיבות במובן אחר שאריסטו אמר, יש 10 קטגוריות, כן, העצם והסוגים שונים של מקרים, כל הדברים האלה הם דברים שהשכל מחדש, השכל מבדיל. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה, וכן, הוא פשוט נותן הרבה פעלים, הרבה חלקים של ההפרדה הזאת, אבל כל השורות האלה הם חלקים מזה שהשכל עושה ניתוח, עושה אנליזה של דברים לתוך החלקים האמיתיים שלהם. אוקיי. דבר שני שהשכל עושה, השכל מבדיל לעניין הכללי בין העניין האישי, ולא יתמת מופת מן המופתים אלא בכללי. אז זה עוד דבר מאוד חשוב. שכל הוא הדבר, המקום היחיד שיש בו הוכחות, כן? אנחנו, זה בעצם חוזר, כן? זה חוזר ללוגיקה, כן? לאורגנון, ללוגיקה של אריסטו, שמסביר לנו שההוכחה היא, מה שהרמב"ם קורא המופת, כן? הוכחה דמונסטרטיבית, הוא תמיד סילוגיזם שמדבר על, ההוכחה מהכלל לפרט, כן? ההוכחה הזאת היא מוכרחת, כן? אם באמת הדבר משתתף בכלל הזה, בהכרח יש לו תכונות עצמיות, כן? של הכלל הזה, אין דרך אחרת, זה לא סביר, כן? זה לא סבירות, ההבחנה נורא חשובה בין דברים שהם הגיוניים, מסתברים ומוכרחים, כן? זה אריסטו, הרמב"ם בחלק שני אומר, אריסטו לימד לבני אדם את ערכי המופת, זה אחד הרווחים הכי גדולים של אריסטו, כן? כמובן, אפשר למצוא את זה גם אצל אפלטון ולסופים קודמים, אבל אריסטו מאוד עשה את זה בשיטתיות וחידד את זה שיש הוכחות מוכרחות והוכחות לא מוכרחות, כן? רוב בני אדם לא יודעים את ההבדל בזה, והרמב"ם יטען שהסיבה היא, או שזה מוביל לזה, או שזה נובע מזה, שרוב בני אדם חושבים בדמיון ולא בשכל. אבל השכל הוא הדבר, היחיד, סליחה, ההוכחה המופתית הוא הדבר היחיד שהוא מוכרח, כן? שלא יכול להיות אחרת. ועכשיו, אם אנחנו צריכים לזכור שהדבר, הכוח היחיד שיכול לראות את הסוג ההוכחה הזאת הוא השכל. למה? כי הרי בעולם אין בכלל כללים, אי אפשר לראות את הכללים. אנחנו רואים רק אינדיבידואלים שלמים, כן? וההוכחות לא פועלים על אינדיבידואלים. ההוכחות פועלים רק ברמת הכלל, כן? ולכן, רק השכל שיש לו את ההבדלה, כן, זה עוד סוג הבדלה, אבל זה מוביל אותנו לנושא יותר חשוב, לא רק דבר ראשון שהשכל יודע את העולם כפי שהוא באמת, כן, יודע אותו על אמיתתו, כפי שהוא אמר, כן, יודע את החלקים האמיתיים, לא את ההרכבות המקריות כביכול של הדברים. ודבר שני, שלכן השכל יכול להכרח דברים, בגלל שהוא עושה הפרדה שנייה, חוץ מההפרדה שהוא עושה בתוך הדברים, בין החומר וצורה וכו' שלהם, אלא גם עושה הפרדה שנייה בין העניין הכללי לעניין האישי, כן? כלומר, בין הכלל לאינדיבידואל. וזה מה שמאפשר לשכל לעשות מופתים, כי אין מופתים באישי, רק בכללי. ודבר שלישי, שהשכל גם מחלק, זה עוד סוג חלוקה, הוא לא קורא לזה חלוקה, אבל בשכל יבדה הנשוי העצמי מן המקרי, השכל הוא הדבר היחיד שמאפשר לנו להבחין בין עצם ומקרה, כן? לכאורה זה כולל בדבר הראשון, כי בכל דבר שאנחנו רואים יש עצמים ומקרים. אני חושב שרמב"ם כנראה, חשבתי שהוא כנראה מתכוון פה בניגוד לכלם, כן? אנחנו זוכרים כל חוכמת הכלם בנויה על סוג של עצם ומקרה. הבעיה היא שהעצם המקרה שלהם הוא לא דבר שמחולק בשכל, אלא בדמיון, כן? כי הם מדמיינים עצם בתור משהו פיזי, כן? בתור אטום, שהוא ממש, הוא שאפשר לראות, טוב, אולי אי אפשר לראות אותו כי הוא מדי קטן, דברים כאלה, אבל הוא דבר פיזי, הם מדמיינים אותו בתור דבר פיזי, והמקרים הם התכונות של זה, ולכן כל הדברים אצלם הם מקרים, כי אין להם את ההבחנה, למשל להגיד שאיכות זה סוג מקרה אחר מאשר כמות, כן? הם מכחישים את כל החלוקות האלה, כן? כמות הם בכלל מכחישים, אבל איכות וכוח וכל מיני מקרים שונים של זה, הם פשוט, כן, גם שלילות, הם מכחישים את הסוגים השונים של המקרים, בגלל שההבחנה של העצם המקרה שלהם לא בנויה להבחנה השכלית, להבחנה התיאורטית של זה, אלא, כן, ההתקלות השכלית של זה, אפשר להגיד, אלא על אז ההבחנה הדמיונית, ולכן אני אומר פה, רק השכל האמיתי הוא זה שמבדיל בין נשוי עצמי לנשוי מקרי, זה לא עניין של סבירות או מחשבה וכו'. ופה זה יש משהו, אז זה הגדרה של השכל, השכל עושה שלושת הדברים האלה, והוא מסביר את הדמיון, כן? הדמיון עושה בהפוך, כן? ואין הדמיון פועל דבר מאלה הפעולות, דמיון לא עושה אף אחד מהדברים האלה. אם מישהו אומר לו, יש לו הוכחה, והוא יודע מה זו הוכחה, הוא לא יכול לעשות את זה בדמיון. אם הוא יודע שהוא יכול לפרק משהו על עמידתו, לפרק אותו לחלקים האמיתיים שלו, הדמיון לא יכול לעשות את זה. אם מישהו רוצה להגיד לך שיש לו הבחנה בין עצם ומקרה, הדמיון לא יכול לעשות את זה. הוא מסביר למה. כן, זה גם פעולה למה וגם איך. כאילו, יש פה הסבר של המכניזם של למה הדמיון תקוע בדברים האלה. הוא אומר ככה. שדמיון לא ישיג אלא את האישי המורכב בכללו. כן? מה הדמיון? הוא פשוט מכונת שכפול של החושים. לפי מה שהשיגו החושים, כן? אז באופן ראשוני, דמיון, כן? הוא פשוט חושים פנימיים, לפעמים קראו לזה, כן? יש עוד חושים פנימיים שאבן סינה דיבר עליהם, אבל בכל מקרה, אפשר לקרוא לזה סוג של חוש פנימי, כן? כלומר, אנחנו יכולים לראות, ועל הדברים שאנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים להפעיל מניפולציות שונות של הדמיון, כן? מה הכוונה? הרי אנחנו זוכרים שהחושים יכולים לראות רק דברים אינדיבידואליים, כן? כפי שאמרנו בצד השני בשכל לפני שנייה. אתה אף פעם לא ראית את מין הסוס, אלא הסוס, וגם לא את מין האדם, אלא את האדם. ואתה גם לא ראית את האדם, את הצורה של האדם בנפרד מהחומר שלו, החומר בנפרד מהצורה שלו, כן? כי כל דבר שאנחנו יכולים לראות הוא בהכרח חומר וצורה. אנחנו לא יכולים לראות לא חומר בלבד ולא צורה בלבד. כן? אפשר אפילו לדמיין את זה. אלה הכל המשגות תיאורטיות, הם כל ראיות שכליות. הם הכל לא דברים שאפשר לראות. לכן, מה שאנחנו רואים, ולכן מה שאנחנו יכולים לדמיין, ולא רק לדמיין באופן פסיבי לסגור, אלא גם לעשות מניפולציות, כפי שהוא יגיד, הוא מוגבל נורא, כן? לפחות מי שמאמין שיש בעולם, או לפחות באיזשהו מובן שיש בעולם, יש כללים, או יש חלקים, כן? חלקים אמיתיים של דברים, החושים והדמיון שלנו מוגבלים, הם לא יכולים לראות את זה בכלל. ולכן, בסך הכל, הדמיון יודע דברים שלמים שהוא ראה, כן? או שאוקיי, יש פה כן איזשהו פעולה של הדמיון, או ירכיב הדברים המפוזרים במציאות, וירכיב קצתם לקצתם. כאן מישהו אומר, למה? אני יכול לראות בן אדם ולדמיין רק את הרגל שלו. אוקיי, יפה מאוד. הוא מדבר רק על הקרבה, אבל כמובן, ירכיב קצתם לקצתם, הכוונה שהוא כבר חילק אותם. כן, אתה יכול לדמיין, כמו שהוא הולך להגיד עוד רגע, אתה ראית בן אדם, כן, הפרט של בן אדם, אתה ראית פעם סוס, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני מדמיין אדם סוס, כן, שיש לו ראש של בן אדם ורגליים של סוס. אוקיי, סך הכל, עשית מניפולציה על התמונה של האינדיבידואל שבראש שלך, שבדמיון שלך. אתה פירקת אותו והרכבת אותו באופן אחר. זה כל מה שהדמיון עושה. ומה הבעיה? ופה הרמה מגיע לנקודה הכי עקרונית שלו, כן, בסוף. והכל גשם או כוח מכוחות הגשם. כל מה שהדמיון יכול להפעיל עליו את המניפולציות שלו, כל מה שהוא יכול לעשות, כל הפעולה שלו, הוא עובד רק על הדברים הגשמיים, על הגופים שבעולם. כן? אז עכשיו, עכשיו חרגנו קצת, אפשר להגיד, בשורה הזאת, חרגנו מאפיסטמולוגיה אל אונתולוגיה. כן? כלומר, הוא לא מדבר רק על המגבלה מסוימת של היכולת לדמיין, שהיכולת לדמיין היא להגיד, לא מחדשת דברים חדשים, לא מרכיבה, לא מפרקת דברים באופן שהשכל מפרק אותם, אלא מפרק אותם לחלקים שהוא יכול לראות, שהוא עדיין יכול לראות, כן? שהוא מחלק אותם לאו דווקא באופן אמיתי, כן? אני יכול גם לחלק, מה שמתכוון באופן אמיתי זה שהאנליזה של כל האובייקטים בעולם לצורה וחומר למשל, הוא בגלל הוא ההבחנה שכלית, כן? מה, זה לא שיש חלק אחד שהוא חומר וחלק אחד שהוא צורה, אלא זה תפקידים שונים, כן? זה הגדרות שונות. ואילו החלוקה של הדמיון הוא לא לפי האמת, כן? זה לא שהאדם באמת, כן? לפעמים הוא לפי האמת באיזשהו מובן, כן? אני מחלק את אדם לשתי רגליים ושתי ידיים שהם דברים שאני יכול לראות, אבל דווקא במחינת הפעולה של הרגליים, למשל, יש פה למשל הבחנה השכלית שראינו למשל בפרק א' ב', זה לא באמת נכון שיד של אדם הוא עדיין יד, כן? יד הוא תפקיד בתוך הבן אדם, שמופעל על ידי החומר הזה של היד, על ידי היד הזה שיש לי. אבל כשאתה חותך יד מבן אדם, הוא מפסיק להיות יד מבחינת השכל, לא מבחינת הדמיון, כי הדמיון לא רואה את התפקיד, כן? אפשר להגיד אפילו, למרות שאולי זה יהיה פחות מדויק, אבל אפשר להגיד אפילו שדמיון לא יכול לראות תהליכים, כן? אתה רואה תהליכים, אבל רק כמו סרט, כמו שאתה רואה דבר אחרי דבר, ואז אתה מבונה מזה תהליך, והתהליך, הסיפור השלם, הוא כבר דבר שאי אפשר לראות בפעם אחת, והדמיון הוא גם מוגבל בזמן, הוא גם תמיד בקם ועכשיו, כן? שזה אולי קשור לזה שהחומר הוא ככה, אני לא יודע. אבל מה שאני חוזר, אני חוזר לאיפה שהייתי. מה שהרמב"ם טוען פה, זה לא רק שהדמיון הוא בעל חוסר יכולת ניתוח אמיתי, כן? כפי שרציתי, נכנס לזה, רציתי להגדיר מה זה ניתוח אמיתי בנפרד, בנבדל מניתוח לא אמיתי שהדמיון יכול לעשות, כן? או שיכול להרכיב דברים לא אמיתיים, כן? אני יכול לקשר, אני יכול לשים ראש של בן אדם על סוס, אוקיי? אבל הרי במציאות אי אפשר, או לפחות מי שמדמיין את זה, הוא לא מדמיין איך אפשר באמת לעשות את זה. הוא פשוט מרכיב שתי תמונות שיש לו, למה לא? אין שום דבר שמונע בעדו. וזה, עכשיו, זה הכל הבעיה השכלית, הבעיה האפיסטמית של הדמיון, כן? הרמב"ם אבל נותן לזה סיבה, כן? נותן לזה סיבה, והוא אומר, הסיבה שהדמיון לא יכול לדעת אם האדם סוס שהוא ביוצר, הוא יכול להיות אפילו אמיתי, זה בגלל משהו יותר יסודי. זה חוזר לעניין הזה של הכוחות השונים, שמתייחסים לכוחות שונים שקיימים במציאות, כן? ואנחנו, אחר כך נראה שיש פה איזושהי מעגליות, אבל אנחנו נראה, מבינים, שזה שאני מחלק פה שכל ודמיון, לא סתם להגיד, אוקיי, לפעמים בן אדם חושב ישר, לפעמים הוא חושב עקום. לפעמים הוא מדמיין, הוא חושב על משהו אמיתי שיכול להיות, לפעמים הוא חושב על משהו שלא יכול להיות. או יש לו דרכים, יש לו איזשהו כוח, נגיד, אוקיי, בואו נגיד כבר יש לו כוח, שיכול שיש לו הבחנה, כוח שמבחין בין דברים אמיתיים לדברים שקריים, וכוח שלא מבחין, הוא מדמין מה שהוא רוצה, הוא חופשי, משוחרר, כן? כמו שהרב סלנטר אמר, אדם חפשי בדמיונו. זה יותר מזה, כן? כי מה שמבדיל באמת, לפי אריסטו, גם לפי אפלטון, כולם מודים בזה, שמה שמבחין בין הכוחות השניים האלה, הוא לא היכולת, לא כאילו הכלי שהם פועלים בו, זה הפוך. מה שמבחין אותם, זה סוג הדברים שהם יכולים לתפוס. כן? מה שאנחנו קוראים מוחשות, כן? התכונה המוחשת, כן? התכונה המוחשית של הדברים בעולם, זה בדיוק למה אנחנו מדברים על חושים, בשונה מלמשל דמיון, כן? אפילו זה. כן? חושים תופסים את זה שדברים בעולם נוכחים בכאן ועכשיו, כפי איך שחושים עובדים, כן, דרך ההפעלה הסיבתית, שאני, יש פה אור, אז אור מפעיל משהו על עיניים שלי, ואז אני רואה משהו, כן, דברים כאלה. אבל זה חייב להיות עכשיו, למשל, כן, חושים הם גם מוגבלים לכאן ועכשיו, כן, אי אפשר לחוש משהו שהיה אתמול, פשוט בלתי אפשרי. ולמה? כי חושים, לא רק, זה לא רק מגבלה של כוח הראייה שלי, זה גם מתייחס לחלק מסוים בעולם, יש באמת בעולם, זה מה שמחלק את זה בכלל, יש באמת בעולם את הנוכחות של אובייקטים פיזיים, שיש להם צבע, ושזה מה שעין רואה, ויש להם נפח נגיד, שזה לא נפח איזושהי תחושה, כן, חום וקור וכו', יש דברים שאנחנו יכולים לחוש בכוח המישוש וכו' וכו', זה מה שאני יכול לראות, זה מה שאני יכול לחוש, כן, והדמיון שהוא עוקב אחרי החוש במובן הזה, הוא גם כמי שאמרתי, באמת יכול לראות רק את הכאן ועכשיו, או להרכיב, זה כבר קצת יותר משוחרר, הוא יכול להרכיב את הכאן ועכשיו, אבל עדיין הוא חושב רק על מה שהחנויים גשמיים, או אפשר להגיד לא רק גופים, אלא כוחות מהגופים, כמו היכולת של האדם ללכת, שהוא כבר קצת סיפור, או ההליכה, או אפשר להגיד, לפעמים אנחנו קוראים לכוח מכוחות הגשמיים, דברים כמו הצבע של דברים, אני לא חושב, זה מקרים, אבל כוח זה מקווה בעצם לפעולה, לפעולה של הדברים, שזה לא בדיוק הגוף, אוקיי, אני יכול לדמיין סיפור, אולי, באיזשהו מובן, ועדיין, מה שמגביל את הדמיון, זה שהוא לא יכול לתפוס את החלקים המופשטים במציאות, כן? זה לא שיש לו, הוא טועה, הוא מדמיין, אלא הוא כזה כוח שמוגדר על ידי זה שתופס את הכוחות המוחשיים או הכוחות הגופניים במציאות, כן? בנפרד לשכל, כן, זה מה שמאוד חשוב. כאשר אנחנו אומרים ששכל הוא משהו שונה מדמיון, אנחנו גם אומרים ששכל תופס, כמו שאומר, העניין הכללי, כן? כלומר, העניין הצורני, כן? כללי וצורני זה אותו דבר. השכל לא בנוי על זה שאתה רואה את את האדם, כן? נכון? אולי זה מתחיל מזה, ואחר כך יש איזשהו תהליך הישק שמחלץ את הכללים מתוך הפרטים, או שמפשיט אותם, כן? זה, יש לנו את הדימוי הזה של הפשטה, כן? הוא מפשיט את הכללים מהפרטים וכו' וכו', הוא מפשיט את המיטות מתוך ההרכבות שלהם וכו', ואז הוא רואה או תופס חלק אחר במציאות, כן? ולכן בסוף זה הפוך, זה לא שבגלל שהוא יש לו כוח ראייה מוגבל, הוא רואה רק את זה. בגלל, או בגלל שיש לו יכולת לטעות אותו, בגלל שהוא תופס רק את הגשם שבמציאות, ובאמת בחלק הגשם שבמציאות, באמת אין ההבחנה כזאת. מה שיוצא, כן, אם אנחנו חושבים רק על החומר, רק על הגופים, באמת אין סיבה למה שלא יכול להיות אדם בלא ראש סוס. מה שמאפשר, מה ששולל את האדם וראש סוס, זה לא החומר של הבני אדם, זה הצורה שלהם, זה הכלל שלהם, כן? יש איזשהו היגיון, איזשהו לוגוס, יש איזשהו לוגיקה שמחייב שבן אדם יהיה לו ראש, בן אדם וסוס, יהיה לו ראש וסוס, והם לא מתרכבים ביחד. אבל אתה, אין לך בכלל גישה להיבט הזה, כן? או למציאות הזאת, לעולם השכל הזה, אפשר להגיד. ולכן אתה באמת טועה ביחס לאמת, כן? אני אומר את זה, הכל רק בשביל לפרש את המילה הזאת, הכל גשם, הכוח, מכוחות גשם, זה לא רק כי הדמיון פועל על ידי תמונות, אלא משהו יותר מזה, שהסיבה שהדמיון הוא מוגבל, והסיבה שהוא טועה, הסיבה שהוא לא יכול לעשות מופתים, הסיבה וכו', זה בדיוק בגלל שהוא באמת שייך, הוא תופס את החלק במציאות שבאמת אין בו מופת, באמת אין הכרח בשום דבר, כן? זה מאוד שונה, למשל, מתפיסה מודרנית ש... אם היא כבר כן מכירה בחוקי טבע, היא חושבת שיכולים להיות חוקי טבע על החומר, כן? למרות שזה באמת לא עקבי, והפילוסופים של המושג חוקי טבע מאוד נבוכים בזה, אבל אנחנו מדמיינים כאילו שהעולם מסודר, ואפילו ברמה החומרית, כן? יש איזושהי אמונה מוזרה של המטריאליסטים העדכניים, שהם חושבים שיש מטריאל, אבל המטריאל הזה יש לו מבנה. אבל זה כבר לא מטריאל, כן? זה כבר לא חומר. אריסטוטלי, וכפי שאנחנו יכולים לראות, אנחנו לא מדמיין את זה באופן אחר, והסיבה שאנחנו יכולים לדמיין את זה באופן אחר, כי באמת, לפי הרמב״ם, אין בו באמת את הסדר הזה. הסדר כולו נובע מהשכל, כן? לכן, במובן אמיתי, החומר הוא לא מסודר, כן? החומר הוא לא משהו שיש לו שכל. לא רק אנחנו, החלק הטיפשי שלנו לא יכול לתפוס את זה. החלק הטיפשי שבעולם כביכול הוא באמת לא ככה, כן? כל הדברים האלה מקבילים וקצת הפוך אפילו. הכוחות שלנו מוגדרים על ידי החלק שבעולם שהם תופסים. כי אחרת באמת אין לנו, אף אחד לא ראה עדיין את ההבחנה הזאת בין שכל לדמיון בתוך הראש של בן אדם. אוקיי? Make sense? אני אגיד את זה מספיק פעמים עד שזה יהיה מובן. ובוא נמשיך, כן? והוא נותן דוגמה, כן? כמו, נותן דוגמה לסוגי הפלפולים שהדמיון עושה, כן? באיזשהו מובן, זה נדמה ששתיהם עושים אותו דבר, כן? גם השכל וגם הדמיון מפרקים ומרכיבים, כן? אתה מפרק את הדמיון, מפרק את האדם והסוס לחלקים ואז מרכיב אותם, וגם השכל אומר, יש לבן אדם כוח בהמי וכוח אנושי, ואז הוא אומר, וכוח הבהמי מחובר לסוס, כן? דברים כאלה. אבל אלה פעולות הפוכות לגמרי, כן? הוא נותן דוגמה של למה הם הפוכות, כי אחד אמת ואחד שקר, כן? אחד בעצם לא הרכבה, הרמב"ם קורא לזה אחד לא, ולכן הוא לא כותב פה פירוק על הדמיון, למרות שכפי שהזכרתי, וגם במקומות אחרים, ברמב"ם, במקורות שלו, זה כן נזכר ככה. אבל הרמב"ם קורא פה, וכי הוא רוצה לחדד את ההבחנה, הוא אומר, השכל מפריד והדמיון מרכיב, כן? והוא אומר, כמו שידמה המדמה, מישהו יכול לדמיין איש אדם, כן? איש, כלומר, אינדיבידואל של אדם, כן? אתה לא יכול לדמיין מין אדם. וראשו, ראש סוס, ולא קרפיים, וכי יוצא בזה, כן, כמו כל מיני דברים מיתיים שהם בדיוק ככה. וזהו הנקרא הבדוי השקר, שלא ישווה לא נמצא כלל, כן? אני אומר, אני אתן לך את המילה הטכנית לדבר הזה. המילה הטכנית לדבר הזה זה בדיעה שקרית, כן? מה הכוונה בדיעה שקרית? כי יש בדיעה לא שקרית, כן? כלומר, יש בדיעה, כמו, למשל, אם אני אומר, ראיתי אתמול מישהו הולך ברחוב, הוא בדיוק לא, לא הלך ברחוב אותו בן אדם. זו בדיעה, אבל זו לא בדיעה שקרית, זו בדיעה אפשרית. היה אפשר להיות, בדיוק זה לא קרה. זה לא שקר כל כך, כל כך חשוב, כן? פנטזיה זה שקר אמיתי, כן? זה בדיעה שקרית, שלא יכול להיות, כן? זה מה שהוא מתכוון, לא לישווה, לא נמצא כלל. אין בכלל במציאות אדם שיש לו ראש סוס וכנפיים. יש במציאות כל מיני שקרים שאני יכול להגיד, אוקיי, אז הן בדיעות קטנות. אבל פנטזיה זאת בדיעה אמיתית. זאת בדיעה שלא יכול להיות. אז זה, ונתן, זה דוגמה של פעולת הדמיון. הדמיון, כל מה שהוא עושה זה סוגים של הדבר הזה. של להמציא בן אדם עם ראש של סוס, או סוס של ראש בן אדם, ובן אדם שיכול לעוף. כן, הוא כל הזמן לוקח, כן, אפשר להגיד, הוא לא מחדש שום דבר. כן, הוא לוקח דברים שהוא ראה, והוא מרכיב אותם קצתם על קצתם. כן, כמו הדוגמה של הרמב״ם ב8 פרקים על מכונת, ספינת ברזל עפה באוויר. כן, אני מכיר ספינות, אני מכיר עופות, ואני פשוט מרכיב את התכונות, כן, אפשר להגיד, זה כוח, כן, לעוף יש כוח לעוף, ואני מרכיב את הכוח הזה על ספינה. זה מאוד קל לדמיון, אבל זה לא קשור לשום דבר המציאותי. וזה
זה המציאותי, כי זה לא יכול להיות.
כן, כי זה לא יכול להיות. כן, כי זה לא יכול להיות. אחר כך הרמב״ם ישים לב, יש פה סתירה. כי הוא קודם אומר שדמיון לא יכול לראות אמיתיות, ואז הוא אומר, הדברים לא מתאים בגלל שהם, כן, השאלה היא באיזה דרך, באיזה כיוון זה הולך. אם פה בסך הכל המציאות הוא המבחין, לא זה שיש דמיון, כן? ככה זה אמור להיות באמת. הביעה היא שאז מישהו אחרי יגיד, לא, יש, זה כן נמצא. ואז אתה, שוב פעם, אין לך את ההבחנה, אבל נגיע לזה. זה הנקודה. ורמב"ם נותן את הסיבה לזה בעצם. ולא יוכל לדמיון בשום פנים להימלט בהשגתו מן החומר, ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית הפשט. כל זמן שאנחנו חושבים בדמיון, אנחנו לא יכולים לנצל מהחומר בכלל. אנחנו יכולים להפשיט, כן? אתה יכול להגיד, תחשוב לא על הסוס עם הצבע שלו, תפשיט אותו, אוקיי, תחשוב עליו בלי צבע, לא משנה, אתה יכול אולי, כן? אתה יכול לפשט אותו, אתה יכול לחשוב על, אבל אתה לא יכול לחשוב על סוסיות, אף פעם. אתה תמיד חושב על חומר, וחומר הוא גם הדבר שעושה אינדיבידואלים, לפי אריסטו, כן? לפי הרמב״ם לפחות. כן? כי בכלל אין אינדיבידואלים, יש רק מינים מסוגים. מינים וסוגים, כן, לא משנה. ולכן אין בחינה בדמיון, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כן, בחינה הוא מתכוון קריטריון, כן? ולכן הדמיון לא יכול להיות אמת מידה, כי הדמיון הוא לא יכול לראות בכלל את הדברים שמבחינים מן אמת לשקר. הוא יכול לדמיין, תראה, אתה שואל את הכוח הזה, כן, זה עוד דרך לראות את זה, כן? אתה שואל את הכוח הזה, שנקרא דמיון, מה הבעיה באדם סוס? הוא לא יכול להגיד לך מה הבעיה. הוא יכול להגיד, לא ראיתי את זה אף פעם, אוקיי, אבל לא כל מה שלא ראית, הוא לא קיים, כן? הרמה מודה בזה על הכלם, לא כל מה שלא ראית, לא קיים. אף פעם לא ראית את זה, עדיין לא מספיק, כן? המדע שלנו הוא מסתפק בזה. אף פעם לא ראיתי את זה, אוקיי, אז זה יכול להיות. אז בגלל שהוא בחומר, וחומר הוא אומר אישיות, כן? חומר אומר אינדיבידואלים, אתה אף פעם לא יכול לתלות מעל החומר, אתה לא יכול בכלל לדמיין, כן? ואפשר להגיד את זה בצורה אחרת. אנחנו, הדמיון שלנו תמיד שכפול של דברים שראינו, ואף פעם לא ראינו. בגלל שאתה, יש כאילו עוד דבר שני, בגלל שאתה לא יכול אף פעם לדמיין דבר, איך קוראים לזה? דבר מופשט, דבר שכלי, כן? לא משנה כמה שתתאמץ, אז לכן, ובכל עוד אתה עוסק באינדיבידואלים, בדברים כאלה, אין פה בחינה, אין הבחנה, אין קריטריון, לכן הדמיון לא יכול להיות קריטריון, כן? זה הכל חוזר למה שהוא חולק, הוא טוען שהכלם לקח את הדמיון לבחינה, כן? הוא חושב שהקריטריון למה יכול להיות קיים, זה מה שאני יכול לדמיין, ורמה אומר, לא, תסתכל, שבעצם, וזה, כנראה שמשהו קריאה, בדוי השקר, זה גם מילה שהם מודים בו, כן? בגלל זה הוא משתמש במילה הטכנית הזאת, כן? אתם יודעים שאנחנו יכולים לדמיין דברים בלתי אפשריים? אולי לא, צריך לעיין. אבל לכן אתה יכול לראות שאין בחינה בדמיון, כן? השורה הזאת שהחומר לא יכול, סליחה, הדמיון לא יכול בשום פנים למלט מהחומר, כן? הרמב"ם עצמו הולך להביא לנו את הדוגמה או את העיקרון הזה של, של מציאות השם, כן? או המלאכים, או דברים שהם לא בחומר. שפשוט אין שום דרך לדמיין את זה, כן? יש הרבה אנשים שתקועים בזה, אני חושב. כי הם אומרים אי אפשר להבין את השם, הם מתכוונים אי אפשר לדמיין אותו. אבל לדמיין אי אפשר הרבה דברים מאוד פשוטים גם אי אפשר לדמיין. השאלה אם אפשר להבין אותו, להשכיל אותו, זה כבר שאלה אחרת. אבל להגיד שאי אפשר לדמיין אותו זה בעצם טריוויאלי, כן? ובגלל שרוב בני אדם בעצם אף פעם לא למדו לחשוב על דברים שהם לא מדמיוניים, כפי שרמב"ם נותן קצת חינוך לזה בעוד שנייה, הם תקועים בזה, הם כל הזמן מנסים להפשיט את הצורה התכלית ההפשט, להפשיט צורה אחת, כן, אתה תיקח דוגמה ותפשיט אותו עד כמה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך כלום, זה הנקודה. אוקיי, עכשיו הוא אומר ככה, פה יש משהו חשוב, קטע מאוד מעניין. אומר רמב"ם ככה, ושמע מה שהועילונו החכמות ההרגליות, ומה טוב מאוד מה שלקחנו מהם מן ההקדמות. כן, יש חכמות שנקראים חכמות לימודיות בגרסות מסוימות, או חכמות הרגליות. הכוונה היא למתמטיקה ואסטרונומיה לפעמים. והחכמות האלה, חלק מהסולם של הרמב"ם, כן? כותב כמה פעמים כבר בספר הזה, שיש סולם של חכמות עד שמגיעים לחכמת האלוהות. ואי אפשר ללמד את חכמת האלוהות למי שלא רק למד לוגיקה ופיזיקה ומתמטיקה. ובעצם יש שאלה, הרמב"ם עצמו התייחס לשאלה הזאת בפרק, במקום הקודם שהוא דיבר על זה, אני לא זוכר כרגע איפה, שמה הקשר בין לוגיקה, לוגיקה אפשר להגיד, אבל יותר מזה במתמטיקה, שהוא הכל משחקים ויישומים של דברים לוגיים לכל מיני פרדוקסים, לכל מיני בעיות כאלה, מה העניין בזה לחוכמת אלוהות. למה אנחנו שמים את זה בתור חלק מהסולם, כן? אנחנו אומרים, מי שלא למד מתמטיקה, שלא ילמד מטאפיזיקה, כן? אפלטון אמר, מי שלמד גיאומטריה, מי שלא למד גיאומטריה, שלא ייכנס לבית ספר שלו, לבית מדרש שלו. ומה הקשר בין הדברים האלה, כן? יש שאלה כזאת באוויר, כן? זה מאוד מקובל, שזה אחד החוכמות שאנחנו צריכים ללמוד בתור אחרה, אבל זה, לכאורה זה לא, זה גם לא הקדמה, כן? למשל, אם אתה אומר, אתה צריך ללמוד פיזיקה, זה מאוד מובן, כפי שהוא אמר כבר כן, בפרק עין ב', עין א', הפיזיקה הוא המקום שאומר, אנחנו לוקחים את ההקדמות, כן, את הנחות היסוד, אנחנו מוכחים, יש אלוהים בגלל שיש פיזיקה וצריך להיות לו סדר וצריך להיות לו מסדר, כל מיני הוכחות מהסוג הזה. אוקיי, מאוד יפה. אתה מדבר על לוגיקה, מאוד ברור למה לוגיקה הוא בעצם הלימוד הראשון בסולם הזה, או אחד הלימודים הראשונים, כן? כי בלי לוגיקה אתה לא מבחין בין טיעון אמיתי לטיעון שקרי, לטיעון פיקטיבי, לטיעון רטורי וכו'. אז זה, מה? אז זה מאוד חשוב, כפי שהם קוראים לוגיקה כלי, כן? הארגנון, או הכלי לכל החוכמות. מי שלא לומד לוגיקה לא יכול ללמוד כלום. אוקיי. אבל למה צריכים מתמטיקה? מתמטיקה זה אפשר להגיד יישום של לוגיקה לדברים, לבעיות של מספרים ושל תבניות וכו'. למה זה מעניין מתמטיקה או אסטרונומיה אפילו? למה זה מעניין? האסטרונומיה היא מאוד קשורה למתמטיקה. אז עכשיו הרמב"ם נותן תשובה מאוד מאוד מסורתית. הוא לא חדש את התשובה הזאת, אם יהיה לנו זמן שיעור הבא, או מתישהו נעבור קצת על זה, כי יש פה עניין מאוד חשוב. אבל הרמב"ם נותן אחת התשובות המאוד מקובלות לשאלה הזאת, וזה שנכון, מתמטיקה לא עוסקת בפיזיקה, לא עוסק, כן, מתפיזיקה ברור שהוא עוסק במציאות האמיתית, כן, בדברים הקיימים באמת, באלוהים, במלאכים, בכללים, כללי הכללים של העולם, כל מיני הגדרות למתפיזיקה, זה ברור למה זה חשוב. המתמטיקה לא עוסקת בזה, היא לא עוסקת במבנים היסודיים של העולם, כן? לפחות לא מי שלא פיתגרה, מי שלא הולך אחרי פיתגרוס, זה לא מה שהרמב"ם מאמין, שהעולם ביסודו הוא מתמטיקה, העולם ביסודו הוא צורות, לא מספרים. וגם זה לא חוכמה הקדמת, של הקדמות הכרחיות לשום דבר, אז זה לא שאנחנו משתמשים באקסיומות מתמטיות בשביל להוכיח מציאות האל, כן? זה לא מה שקורה, אנחנו משתמשים באקסיומות פיזיות, אבל לא מתמטיות. אז יש לו תשובה. התשובה שלו היא שמתמטיקה היא חוכמה מתהרת. הוא לימוד מפשיט, כן? מי שרוצה להיות קדוש, כלומר, שאנחנו עכשיו כל הזמן עוסקים בעניין הזה שיש משהו שנקרא שכל. שכל זה נקרא חוכמה מופשטת, כן? יכולת מופשטת, שהפעולה שלו, פעולת עשיית המתמטיקה, פעולת החישוב המתמטי, הוא פעולה מופשטת, זה לא נפעל על ידי הדמיון, זה הוא נפעל על ידי השכל. ולכן הוא גם שם לב למבנים הבסיסיים יותר של העולם, כן, הוא יכול הוא מתרגל לפחות את בן אדם לשים לב לחלקים הקדושים, כן, המופשטים מהחומר של העולם, ולכן המתמטיקה נחשב חוכמה מתארת, כן? מתאר, אני מתכוון, מפשיט, כן? מי שרוצה לזכות להתפשטות הגשמיות, כלומר, שיוכל להבין דברים שהם לא בגוף בכלל, אז דרך או מבוא לזה, זה ללמוד מתמטיקה. כי מתמטיקה לוקח אותך מדברים שיש, הוא מתחיל, אפשר להגיד, הוא להתחיל ממשלים שנמצאים בחומר, או אפילו מדיאגרמות, כן? אתה עושה דיאגרם, זה כביכול דוגמה של זה בחומר, אבל החשיבה של המתמטיקה הוא לא בסימבולים שלו, הוא בחשיבה עצמו, במבנים שלו, וזה דברים לא פיזיים בכלל. והמתמטיקה הוא מקום מאוד טוב להראות את ההבדל בין זה לזה. כן? זה לא רק שמתמטיקה עוסקת במופשט, כי אז זה לא היה מספיק, כי המתמטיקה לא עוסקת בדבר הכי מופשט והכי חשוב. אבל המתמטיקה הוא לכן אני קורא לזה חוכמה מתארת, בעקבות אפלטון, שדיבר על זה שיש את החומר, שזה כביכול הערבוב, כן, הדברים מעורבבים. יש לנו את הטהרה בעצמה, כן, את ההפשטה, השכל המופשט בעצמו, ואנחנו צריכים איזשהו חינוך, כן, איזשהו התלמדות, איזשהו דרך להגיע בין זה לזה, לראות בבירור את ההבדל בין זה לזה. ורמה אומר, מתמטיקה ואסטרונומיה, כשמחשבים את התונות של העולם וכולי באופן מופשט כזה, הוא החוכמה שמראה לנו בצורה הכי חדה את ההבדל בין חשיבה פיזית, לחשיבה דמיונית, לחשיבה לא דמיונית, לחשיבה שכלית, כן? למה?
זה מאוד יפה, כן. כי באמת אפשר לראות את זה שיש ילדים,
כן,
לא מצליחים לעבור את זה. זאת אומרת, הם יבינו ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע בציור, אבל ברגע שזה יגיע להפשטה, הם לא יבינו. כי הם לא מצליחים לעבור את הסימבול הזה הזה.
כן, ומתמטיקה, ואפילו באסטרונומיה, כפי שהוא נותן עכשיו שתי דוגמאות מאסטרונומיה ומתמטיקה, הוא גם יכול להכריח אותך לשים לב לזה, כל אחורה. כי יש הוכחות, מה שהוכחות במתמטיקה עושים, זה שהם מוכיחים לך, אתה חשבת, אתה מדמיין שחייב לצאת ככה, ואז אני מראה לך שלב אחרי שלב שלא יכול להיות ככה, ואיך זה יכול להיות, הרי אתה עדיין בטוח שצריך להיות ככה, בגלל החשיבה הדמיונית שלך, ואז הוא מכריח אותך לצאת מהדמיון ולהגיד, אבל מה אני אעשה שזה מוכרח, כן, זה השלב אחרי שלב של הוכחות, אמורים לקחת את מנדם מתוך הבלתי אפשרי הזה, לתוך החייב להיות הזה, כן? אז לכן המתמטיקה, קראתי פרקלס אומר, מתמטיקה זה כמו המקווה, סתם, זה דוגמה יהודית, אבל הוא אומר, זה המים המתארים, כשהוא עושים טקסים של לראות את האלים וכו', אז קודם צריך לטבול או לשים איזושהי טהרה. אומר, מתמטיקה בתוך החומות זה הטהרה. וזה אמירה מאוד עתיקה. הרמב״ם בעצם מתייחס למסורת הזאת כשהוא אומר את הדברים האלה. אז זה מה שהרמב״ם אומר, וזה מה טוב, אנחנו, הקדמה, כן? כיכול, אם אתה לא לוקח מהמתמטיקה את הפורמולות וכל הדברים האלה, אתה לוקח את ההקדמה הזאת, שיש שכל ונפרד מדמיון, זה, בשביל זה שווה ללמוד את כל המתמטיקה, כן? רק בשביל התרגול הזה. אוקיי? ובוא נלמד קצת יותר. והוא אומר ככה, דה, כי יש דברים, כשהתבונן בהם, והוא נותן, כן, הוא אומר ככה, דק, יש דברים שהתבונן בהם האדם בדמיונו, לא יציירם כלל. אתה חושב עליו באופן דמיוני, התחלתי, אתה אומר, אני לא יכול לצייר את זה. כלומר, זה בלתי אפשרי לכאורה. אבל ימצא, היא מנע דמיונם. הדמיון שלך אומר, זה בלתי אפשרי. כי מנע התקבט שני הפיכים. זה כל כך בלתי אפשרי כמו שני הפיכים. זה פשוט בלתי אפשרי. אבל, ואחר כך, התאמת במופת מציאות הדבר ההוא, הנמנע לדמותו, כן, שיהיה אפשר לדמותו, והוציאו המציאות, כן? יש כל מיני דברים שכל עוד אנחנו חושבים במה שהקלם קורא שכל, אבל הוא באמת דמיון, אנחנו אומרים, בלתי אפשרי, אני ממש יכול להוכיח לך, אני כמעט יכול להצינין לך את האינטואיציה הזאת, שמראה לך שזה בלתי אפשרי. אני לא יכול לדמיין את זה. איך לדמיין את זה? אם אני מתחיל לדמיין את זה, אני רואה שזה לא יכול לעבוד. ואחר כך יש לנו מופת שמכריח אותנו להסכים לזה, שזה כן ככה. כן? ואז יש לנו סתירה, כן? וכביכול התשובה לסתירה הזאת תהיה, אוקיי, מה שהבלתי אפשרות היה בדמיון, אבל שכל זה משהו אחר, שהוא לא צריך ציורים, הוא לא עובד בציורים, הוא עובד לפי המציאות, לפי הסיבות האמיתיות במציאות. והוא נותן דוגמה כזאת, וזה. שאם, ואני כבר קצת עייף בשיעור הזה, אז אני אעבור עוד דוגמאות במהירות, ואנחנו נחזור להם בפעם הבאה, כי יש פה במשהו שצריך, אני רוצה להתעמק בזה. הוא נותן דוגמה ראשונה, והוא מנסה לעשות את התרגול, כן? עשיתי את התרגול דווקא לילדים משבוע שעבר, וזה די עובד. רק שאנחנו מורגלים בבית ספר, לא לחשוב, אבל אם אתה קצת מחריג את זה, אתה קצת עושה לזה הזרה, כן? אתה עושה שלא ישימו לב על מה מדברים, אז דווקא זה עובד, אני חושב. שאם תדמה כדור גדול, איזשהו תרצה. כדור אומר, תדמיין לך, כן? אנחנו עכשיו עומדים בדמיון. תדמיין לך כדור, לא משנה כמה גדול. אפילו דמית אותו כשיעור כדור הגלגל המקיף, כן? שיהיה גדול כמו העולם כולו, כן? זה בעצם הגלגל המקיף, כן? כל היוניברס, כן? כמו הכוכבים. כל הדבר. ואחר כך תדמה בו, כן? אנחנו עדיין מדמיינים. קוטר יעבור על נקודת מרכזו, כן? תעשה קוטר של הדיאמטר של הכדור הזה, בדיוק, כן? לא קצת באמצע, לא בעל רוחב, כן? קוטר בדיוק, בדיוק באמצע עובר קוטר, כן? ואחר כך תדמה שני אנשים עומדים על שתי קצות הקוטר, עד שיהיו הנחות רגליהם ישירון הקוטר, כן? השני אנשים שהם עומדים בדיוק בשווה על הקוטר הזה משני הצדדים ההפוכים, כן? של הכדור. כן, וישוב הקוטר הרגליים בקו אחד ישר, כן? אז עכשיו אומר, למה אני מדמיין את זה? ואני, יש פה משהו מאוד מעניין, כי זה נשמע כפילו שאני עושה לוגיקה פה, כן? ואני אומר, לא ימלט מיות הקוטר נוכחי לאופק או בלתי נוכחי. כן, הקוטר הזה הוא, או, כן, יש לנו קו ישר לגמרי, כן? אז הקו הישר הזה הוא או, בדיוק, איך אומרים? כן, מה? אנחנו, בדיוק באותו, נו?
מונח.
כן, מונח לאופק, כן, כלומר, צד אחד הוא, כאילו, כן, הוא בדיוק מונח על האופק, או שהוא בלתי נוכחי, כן, או שהוא פרפנדיקולר לאופק, אפילו בקצת, לא משנה בכמה, כן, אין ברירה שלישית, כן, ואז אתה אומר ככה, אוקיי, אז תפשיט, בוא נזבין, אז או שבקיצור, או שחלק צד אחד מהקו הזה, הוא יותר למעלה וצד שני הוא פחות למעלה, או ששניהם בתוך, בדיוק באותו גובה, כן? אז אם היו נוכחי, יפלו שניהם יחד, כן? אי אפשר לבן אדם לעמוד בדיוק באמצע, כן? הוא חייב ליפול, שניהם צריכים ליפול. ואם היה בלתי נוכחי, יפול אחד מהם, הוא התחתון, ויעמוד אחד. כאן יש סגדים, אי אפשר, הוא מנסה להביא לך את האינטואיציה, למה זה פשוט בלתי אפשרי, כי זה ממש סתירה מיני הובה, זה ממש סתירה. או שהקו הזה הוא ישר, ואז שניהם נופלים, כי הם, אין לממה, אין בכלל, הם לא יכולים לעמוד ישר, או שאחד עומד ישר והשני נופל. לא יכול להיות ששניים לא ייפלו, זה פשוט בלתי אפשרי, לא יכול לדמיין את זה. כן ישיג הדמיון. זה מה שהדמיון אומר, זה בלתי אפשרי. ואומר רמה, אוקיי, מה נעשית שהדמיון שלך לא קלה? כבר פה במופת, יש לנו ראיות הכרחיות, כן? שהארץ כדורית, שדווקא העולם הוא כדור כזה. הכדור הזה הוא עולם, כן? ושמין המיושבת על שתי קצות הקוטב, ולא תגיד, אוקיי, אבל אין בני אדם על צד השני, בגלל שהם יהיו נופלים. לא, דווקא אנחנו יודעים, זה הוכח במופת, או שראינו, אני לא יודע, שיש בני אדם בשני הצדדים. בדיוק אחד, כן, שני הצדדים לא משנה באיזה נקודה, כן? יש בני אדם שהם עומדים בדיוק ביחס הזה, זה לזה. וכל איש השוכנה שתי הקצוות, רשוע על השמיים ורגליו מצד רגלי אחד, שהוא בראש הכותר אחד האחר. כן, יש שני הבני אדם עומדים ביחס לאיש השני, בצד השני, הוא עומד איפה שהראש של האיש האחר, כן? הראש שלו זה איפה שהרגליים שלו. כן, אם אנחנו מסתכלים ברפרנס אחד, כן? שזה בעצם ההנחה השגויה פה בעצם. ובפועל, ואי אפשר נפילת אחד מהם כלל, ולא יצויר. יצויר בכלל זה לא נכון, זה לא רק שהוא לא נופל, הוא לא יכול ליפול, כן? לא רק שהוא לא נופל, הוא לא יכול ליפול. ולמה? מפני שאין אחד מהם למעלה ואחד למטה, אבל כל אחד מהם, אחד למעלה ולמטה, מצטרף אל האחר, כן? אומר רמב"ם, למה? וכפי שאנחנו יודעים, התשובה הריסוטלת לזה היא שפשוט טעינו, כן? כלומר, מה שהיה מאוד ברור לדמיון שלנו, שיש מעלה ומטה, ובני אדם נופלים למטה, אנחנו לא היה לנו בראש את ההגדרה הנכונה של למעלה, כן? אנחנו חשבנו שלמעלה זה למעלה, יש למעלה אבסולוטי, התשובה היא שאין למעלה אבסולוטי. למעלה ולמטה זה הכל ביחס למרכז העולם. למה שאנחנו קוראים למעלה הוא בעצם יותר לצד המקיף, מה שאנחנו קוראים למטה הוא לצד הפנימי, ולכן זה לא רק שאין סתירה, כן? הדמיון שלנו, שאנחנו לא יכולים לדמיין, זה מה שבעצם מנסה להגיד, אני חושב, אנחנו לא יכולים לדמיין את העובדה הזאת שאין מעלה ומטה אבסולוטיים. ויכול להיות שזה נכון עדיין, גם אנחנו היום אומרים, אוקיי, כי יש גרביטי, זה לא משנה מה המכניזם, כן? אנחנו, יש לנו בעיה תפיסתית, כן? לפחות לפי ה... יכול להיות שאם מדמיינים גרביטי, אז אנחנו לא צריכים להגיד שאין מעלה ומטה אבסולוטי, אבל יש סיבות אחרות בפיזיקה המודרנית להגיד את זה, זה לא משנה. יש לנו בעיה שאם אתה אומר לבן אדם, אין מעלה ומטה, הוא מסתכל לך כמשוגע, ואומר, אוקיי, אין מעלה ומטה, אבל עדיין האנשים נופלים, כן? אז אי אפשר שגם נופלים וגם לא נופלים, בתוך אותו דבר. ויש לנו הוכחות, ואנחנו פשוט הראינו, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, שזה פשוט לא נכון. הדמיון שלנו לא יודע נכון. ולמה? יש פה איזושהי תפיסה מושכלת, כן? יש תפיסה שאי אפשר לדמיין, ככה אני מפרש כרגע את הקטע הזה, כי אחרת סתם טעות מדעית, וזה לא מעניין. הוא אומר, אי אפשר לדמיין שמעלה ומטה לא יהיו מושגים מוחלטים. כן? והפיזיקה, השכל הכריח אותנו להבין שמעלה ומטה הם לא דברים אמיתיים. בנאדם יכול להיות גם למעלה וגם למטה באותו זמן. תלוי אם אתה מסתכל למטה ביחס לבן אדם שבצד השני, או ביחס למטה האמיתי, כלומר, המטה הזה שפועל שניפול, שזה מרכז העולם בכלל, ולא המטה האבסולוטי של היוניברס או משהו כזה. כן? אין בכלל מטה ביוניברס של הרמב"ם, כן, הכל עגול. וגם לא ביוניברס שלנו, זה כמובן. וזה דבר שהדמיון פשוט ממען לקבל את זה, כן? הוא מביא למטה אחד שזה... אנשים באמת התקשו לקבל את זה, זה לא סתם סיפור שהרמב"ם ממציא. לנו זה, אנחנו מדי רגילים לזה שהארץ כדורית ושהכל עובד ככה, שאנחנו לא יכולים לתפוס, שאנחנו לא יכולים לדמיין את זה. אבל אנחנו לא יכולים לדמיין את זה.
מה? כדור שכן, כמו מגנט כזה.
כן.
אבל יש דברים אחרים שקשה לנו לדמיין היום.
כן, אני חושב
ש...
חורים, כן, כן. ברור שהפיזיקה שלנו, יש לנו דברים מאוד יותר קשים לדמיון, ויש פה... צריך לחשוב יותר על המשל הזה, ומה זה אמור להראות, ואם זה מראה את מה שהוא אמור להראות, וכו'. כי זה לא יכול להגיד סתם, אני אגיד מה הבעיה שלי, ולכן אני ניסית לפתור את זה, ואולי זה לא פותר. יש פה את הבעיה, כאילו, זה לא מספיק להגיד בני אדם טועים לפעמים. ברור שבני אדם טועים. הוא צריך להמציא פה כוח מסוג אחר, שבגלל שהוא יכול לראות רק דברים מוחשיים וכו', לכן הוא טועה, כן? צריך איזשהו לכן, כי אחרת אין פה משהו שמחלק בין שכל לדמיון. הדוגמה השנייה הוא קצת דוגמה יותר טובה, דוגמה מתמטית טהורה, שלפחות אנחנו, וגם את זה אנחנו יש לנו, אנחנו למדים את זה בבית ספר באופן שמתחמק מהבעיה, אבל לא ברור אם זה באמת מתחמק. בוא נסיים את הדבר השני, ואחר כך נסיים. וכן את בעל במופת, במאמר השני מספר החרוטים, כן? חרוטים זה קונס, קאנקס, שזה ספר של אפוליניוס, אפוליניוס המתמטיקאי, שכחתי איך קראו לו, אחד אפוליניוס, שהרמב"ם קרא את הספר שלו, הוא כתב ביוונית, הוא קרא בערבית, והוא דיבר שמה שיש יציאת שני קווים, יהיה ביניהם בתחילת יציאותם רוחק אחד, כן? במרחק אחד, וכל אשר יתרחקו, יחסר הרוחק ההוא, ויקרב אחד מהם על האחר, ולא ייתכן יפגשם לעולם, ואפילו יצאו לבלתי תכלית, ואף על פי שכל אשר יחכו יתקרבו, כן? הוא מדבר פשוט על מה שקוראים פרבולה, כן? או איך קוראים לזה, כן? שפרבולה שולחת...
קווים מקבילים, כן.
קווים שמתקרבים כל הזמן, ואף פעם לא מגיעים, כן? והוא יכול להתקרב לנצח. וזה, מה אתה אומר לדמיון, הוא פשוט בלתי אפשרי. איך יכול להיות שהוא מתקרב לנצח ואף פעם לא מגיע? זה נשמע מאוד בלתי אפשרי, אבל יש לנו הוכחה לוגית ברורה שמחייבת שיש קו כזה, כן? והוא אומר, וזה לא ייתכן שידומה, ולא שיפעל בשכבת הדמיון כלל, לא רק שאנחנו אומרים שיש פה סתירה, אני יכול, לא יכול לדמיין את זה בכלל. ושני הקווים מהם, אחד מהם ישר ואחד מעוקם, כמו שתבאר שם, כן? מעוקם מסוג מסוים, שהוא מחשב על זה בדרך מסוימת, לא משנה, לא משנה כרגע, כן משנה. ו... על כל פנים, הנה כבר את הבאר מציאות, מה שלא ידומה ולא ישיגו הדמיון, אבל הוא נמנע אצלו, כן? אז יש לנו שתי דוגמאות של דברים שהדמיון אומר לא יכול, לא יכול להיות, כן? זה מה שחשוב. לא רק שדמיון אומר לא קיים, כן? דמיינו את זה באופן אחר, כן? שתי הדוגמאות האלה אמורים להראות משהו שהדמיון אומר אי אפשר בכלל, כן? שהרבה יותר חזק. הקלם למשל גם מסכימים שיש דברים בלתי אפשריים. אומר הרמב״ם, לא. כל זמן שאתם משתמשים בדמיון, אתם אפילו לא יודעים מה בלתי אפשרי. כי אתם גם הייתם חושבים שבלתי אפשרי שיהיה שהעולם עגול ושני הצדדים לא נופלים, ובלתי אפשרי שיהיו שני קווים שמתקרבים כל הזמן ואף פעם לא נפגשים, כן? אני יכול להכיח לך את זה באופן מדעי, באופן קל מאוד, כי אנחנו יכולים להגיד, המרחק כל הזמן נחתך, אבל אף פעם לא מגיע לאפס, כן? והיום בקלקולוס אנחנו פשוט מגדירים שזה מה שנקרא, מה אני קורא את לימט וזהו. אבל לשנות את הגדרה לא משנה את הקושי לדמיין את זה, כן? ולכן, פה יש לכאורה טיעון יותר טוב למשהו שזה נשמע לגמרי בלתי אפשרי, וגם יש לכאורה איזושהי מגבלה אמיתית של הדמיון לתפוס את זה, בגלל, אפשר להגיד בדיוק בגלל שהדמיון הוא עוסק בדברים מוחשיים, ולפחות לפי אריסטו באמת לא יכול להיות בעולם האמיתי דברים כאלה, כן? זה מגיע לביה אחרת של אינסוף בפועל, כן? כי יש פה ביה של אינסוף, כן? כי הקווים האלה כשמגיעים לאינסוף או שהם נחלקים לאינסוף וככה הם לא נפגשים, יש שאלה אם באמת זה יכול להיות, והריסטו לפחות סובר שבלתי אפשרי, כמו שנגיע נראה בהקדמה 11, אז בכל מקרה זה שייך לאותו בעיה, אבל אם זה באמת לא יכול להיות, אז באמת יש פה, אבל ההגדרה המתמטית היא עדיין נכונה, ולמה? כי היא נכונה במבנה המתמטי המופשט, ואי אפשר לראות את זה. אתה תסתכל, אתה אף פעם לא תראה את זה. הולך לאינסוף, כי אינסוף זה לא... אפשר להגיד גם אינסוף הוא סוג של תהליך, ולא סוג של דבר קיים, ואנחנו לא יכולים לדמיין רק צילומים ולא תהליכים. בכל מקרה, אז ראינו שני דברים שהדמיון אומר שהם בלתי אפשריים, והם דווקא הכרחיים. כן? ואחר כך הוא הביא שני דוגמאות של... או דוגמה אחת לפחות, של דבר ש... הדמיון חושב שהוא חייב להיות, והשכל אומר שהוא לא יכול להיות, כן? שזה הפוך. הוא מביא דוגמאות משני הצדדים, גם מהצד שיש דברים שהדמיון שולל והשכל מחייב, גם דברים שהדמיון מחייב והשכל שולל, ולכן התשובה לבעיה הזאת שהיא צריכה להיות, שיש כוח אחר שבו מבחינים את האמת והשקר, או את ההכרחי והבלתי אפשרי, וזה השכל, לא הדמיון. אוקיי, זה עד כאן. עד כאן הפרק הזה, יש פה עיון מאוד עמוק ואנחנו נגיע לזה עוד יותר קצת.